היא דוגמה טיפה יותר קיצונית. אומרת הגמרא, מה קורה כאשר אדם יש לו נאמר בחצר שלו, יש לו בחצר בור, יש לו בור, והוא עכשיו רוצה לחסות את הבור, אז הוא הולך למקום אחר, חופר ערימה של כחול כדי לסתום את הבור. הרי ידוע שחפירה של בור, מה זה, איזה איסור זה? אתם למדתם קצת הלכות שבת. או חורש, או בונה. או, שתי אפשרויות. אבל איך שלא יהיה, התוצאה היא אסורה. אומרת הגמרא, חופר אדם. אדם שחופר גומה, ואינו צריך אלא לעפרה. הוא לא רוצה את הבור. אין לו שום עניין בבור. מה הוא רוצה? הוא רוצה את העפר. אומר רבי שמעון, פטור. למה פטור? כי הוא לא מתכוון לעשות בו. אומר לו רבי יהודה, מה זה לא מתכוון לעשות בו? יהיה בו. הוא חופר בו. רק מה, חסר לו בכוונה שהייתה במשכן, שעשו בו, כדי להשתמש בו. פה הוא עושה בו כדי להשתמש בחול. זה נקרא, רבותיי בהלכה, מלאכה שאינה צריכה לגופה. רבי שמעון סובר, מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. זו הייתה השיטה, הגישה של רבי שמעון בר יוחאי. היה לו התבוננות מעמיקה לדברים. כל דבר היה מסתכל פנימה. עין חודרת לתוך גופם של דברים. ויש שרצו לומר שהתובנה הזאת של רב שמעון, הרי אחרי שרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, אז כתוב, כל מה שהוא היה רואה, מה היה עושה? היה שורף. עד כדי כך שיצא בת קול ואמרה לו, רב שמעון, תחזור למערה. לעוד תקופה של שנה שלמה. ואומרים המפרשים, מה ההבדל בין מה שהיה רבי שמעון לפני כן לבין מה שהיה רבי שמעון אחרי? לפני השנה הזאת שהוא היה במערה, שיצא אחרי 12 שנה, קודם שהוא היה שורף. אחרי שהוא יצא מהמערה, הוא פגש ביהודי. נו, מה ראה? מה ראה יהודי? איזה יהודי הוא ראה? הוא ראה יהודי שיש בידו שתי ערימות של הדסים. שאל אותו, זה למה? אמר לו, זה? לשם שבת. אמרו לו, תביא לי אחד, למה אתה צריך שניים? אמר לו, לא, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שבת. מה השתנה במבט, בראייה של רבי שמעון בר יוחאי? מצד אחד, שרף הכל. אחרי אמר, אלא. במבט הראשון, צריך להיות לאדם התבוננות והבנה שיש קודש ויש חול. ושניהם, מה הם? הם סותרים האחד את השני. זה המבט הראשוני שאדם צריך ללמוד. הקומה השנייה היא, איך אני יכול לראות גם בחול בתור משרת לקודש. זה מבט יותר פנימי, כי ההבנה הבסיסית הפשוטה שיש קודש ויש חול ואל תערבד ביניהם. המבט היותר פנימי הוא לקחת את החול ולראות איך אני יכול לקחת את החול ולדלות ממנו ולקדש אותו. זה המושג המפורסם שנקרא קידוש החומר. זה המבט הפנימי של רבי שמעון בר יוחאי. אבל רבותיי, לפעמים נוצרים הרבה בלבולים. אדם קודם כל צריכה להיות הבנה ברורה שיש מושג שנקרא קודש ויש מושג שנקרא חול. אחרי שאדם מחדד לו טוב את שני המושגים האלה, שיש קודש ויש חול, ההבנה הפנימית יותר היא לראות גם את הקודש כמרכיב, כמציאות שהיא יכולה לרומם את החיים למדרגה של קדושה. וזה מה שקרה לרבי שמעון בר יוחאי. באופן הפרישון הוא רואה אנשים חורשים באדמה. חורשים? עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? התחיל לשרוף. אחרי השנת ה-13 שהיא באה על קומה, על גבי התובנה הזאת, הוא ראה איך אפשר לקחת דברים שאדם הוציא מתוך האדמה ולקחת אותם ולרומם אותם לקודש. לקחת את ההדסים הללו ולייחד אותם לטובת קדושת השבת. אחד כנגד שמור, אחד כנגד שמור. יש ברשב"י ביטוי שאם הוא היה בבריאת העולם, או שאם הוא היה בזמן בריאת העולם, הוא יוצר לאדם שתי פיות, פה אחד של קודש ופה אחד של חול. שכן, איך יכול להיות שבאותו פה נכנס לישיבה, מתחיל ללמוד תוספות, מתחיל ללמוד רבי עקיבא איגר, הוא יוצא מתוך כותלי בית המדרש, מתחיל לרחל, מתחיל לרחל על ההוא, מקלל את ההוא. איך זה הולך ביחד? איך זה הולך ביחד? אותו פה שדיבר דברי קדושה, שהתפלל, שקרא בתורה, אותו פה יוצא החוצה ומדבר רכילות. שתי פיות צריכות לאדם, פה לקודש, פה לחול. רבותי, התובנה הזאת יותר מתאימה לרשב"י לפני שהוא נכנס לשנה ה-13 שלו. אחרי השנת ה-13 שלו, זה אותו פה, כן, אותו פה שמדבר קודש, הוא צריך גם לדבר חול. אבל איך ידבר את החול? ידבר את החול שהחול ירומם את הקודש. זה קומה עמוקה יותר. זה אותו, הוא לוקח את החול, הוא מסתכל על החול, אבל הוא רואה בו את נקודת הקודש, הוא רותם אותו לקודש. זה המושג שנקרא קידוש החומר. זה מושג יותר פנימי, זה מושג קבלי, פנימי עמוק. כי הבנה פשוטה, יש קודש ויש חול. והרב שמעון בר יוחאי ובא לומר לנו לא. וזה המשימה של החיים. וזה היה המחלוקת, איך להתבונן לכל מיני דברים שפעלו. אנחנו ממש אפשר לומר לקראת הסיום של ימי האבלות, ימי האבלות על תלמידיו של רבי עקיבא. ואני רוצה שנלמד, לא הרבה זמן היום, קצר נקצר היום, להבין קצת על דברי, על ימי ספירת העומר, לא כפי מה שאנחנו מקובל אצלנו, אלא לפי ההבנה העמוקה מהם ימי ספירת העומר. אז ראשית כל אני רוצה להתחיל עם דברי ספר החינוך. ספר החינוך, פרשת השבוע, עוסקת בימי ספירת העומר. יש לנו בפרשת השבוע את ענייני ספירת העומר, את כל ענייני החרגים, כל פרשת המועדות. ספר החינוך, רבותיי, שרוצה לדבר על ימי ספירת העומר, הוא מדבר כך. אומר ספר החינוך, וזה רבותיי, שימו לב מה הוא כותב. לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה. ככה פותח ספר החינוך. עיקרן של ישראל זה התורה. ומפני התורה נבראו שמיים וארץ, שזה התשתית לכל העולם. בשביל זה כל העולם נברא, כדי שתורת השם תופיע בעולם שלנו. כמו שידוע ומפורסם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לולא בריתי, לולא התורה שהיא קיימת בעולם, אין משמעות לכל קיום העולם. והיא התכלית, והיא הסיבה, והיא העיקר שבחמתו נגאלנו ממצרים, כדי שתהיה פה אומה שלמה שמופיעה את התורה בעולם. וזה מה שהיה עוד, רבותיי, במעמד הסנה. עוד במעמד הסנה, רבותיי, לפני שעם ישראל חלם על יציאה ממצרים, כבר אז אמר הקדוש ברוך הוא, וזה לך האות, נו, שיח אותי, שמה? אתם תעבדו את האלוהים על הארץ. זה התכלית של הכל. ולכן מרגע יציאת מצרים אנחנו הכשרנו את עצמנו לקראת המטרה הגדולה הזאת של מעמד הר סיני. זה התכלית של כל היציאה. יש רמב"ן, הרמב"ן כותב שימי ספירת העומר הם כימי חול המועד. זה לשונו של הרמב"ן. חול המועד? איזה חול המועד? אתה אומר יהודי בחוץ, אתה אומר לו ספירת העומר, הוא מקבל דיכאון, צריך להסתפר, צריך להתגלח, אין חתונות, שירים גם לא, לא פשוט לשמוע. אז איך אתה אומר לי ימי חול המועד? ימי חול המועד ימים טובים. אומר הרמב"ן, ימי חול המועד, למה? כי הם מחברים אותך בין פסח לבין חג השבועות. כל הימים שנמצאים בתווך הם בחינת ימי חול המועד. אז איך קרה השבר הזה? אז אולי אדרבה ואדרבה, בגלל שאלו ימים כל כך מסוגלים, ימים כל כך גדולים, דווקא בהם אתה נדרש לרמה רוחנית מאוד גבוהה. ולצערנו, מה שקרה עם תלמידי רבי עקיבא, מה שקרה עם תלמידי רבי עקיבא, זה היה בימים הללו, דווקא בימים שאתה נדרש להכנה לתורה, לדרך ארץ שקדמה לתורה. אז בימים הללו אתה גם מתבע, דורשים ממך בימים הללו התנהגות אחרת. רק לא יכול להתאפק, אני רוצה לחדש לכם בוט. כתוב שב-48 דרכים התורה נקנית. רבותינו בעלי המוסר, רוצה להגיד לכם פה דבר אגדי, בעלי המוסר אומרים שכל יום ימי ספירת העומר אתה עובד דבר אחד לקראת מתן תורה.
יש שבע על שבע דברים,
48 דרכים שהתורה נקנית בהם, זה במסכת אבות. רבותיי, אתם לא תאמינו מהי המידה ה-32. יש לי מישהו פה אולי מסכת אבות? יש פה אולי חומש, תנ"ך, או סידור? סידור, אני צריך סידור, תביא לי סידור.
יש פה הרב יורם, אולי בחיי העולם יש סידור.
לא תנ"ך, הוא סידור. סידור, לא אמונת חכמים. לא אמונת חכמים.
יש לי את זה,
רבותיי. הנה הוא מביא לנו בעל פה, נגיד את זה, רבותיי. אתם יודעים מהי המידה 32, רבותיי, שנדרש מהאדם לעבוד? אוהב את הבריות. ברגע שהגיעו למידה, אוהב את הבריות. היום, 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 עכשיו זה המידה. מה קרה למחרת? הרי שומעים שכבר פסקו למות. בלמד ב', תספרו את 48 מידות שהתורה נקנית בהם. מספר ה-32, אוהב את הבריות. פלא פלאים, פלא פלאים. יום לפני
רב, יש לזה קשר לתת שערי תומרה?
בוודאי, נו. כנגד ממתת שערי התומרה האלה, יום, כל יום שעובר, אנחנו כביכול יוצאים מהמדרגה הזאת של תומרת מצרים. אחרי שהתנקנו מכל הממתת שערי תומרה האלה, כל יום אנחנו מתאהרים מזה, בסופו של דבר מגיעים ליום החמישי, ליום חג השבועות. רבותיי, לכאורה, איך היינו צריכים לספור את ספירת העומר? אם אנחנו אומרים שכל המטרה של הספירה זה כדי להגיע ליום המיוחל, להגיע ליום הגדול הזה, אז איך היינו צריכים לספור? כמו שסופר ילד לפני שהוא רוצה להגיע לחופש הגדול, הנה עכשיו מתחילו עוד מעט לספור. מתחילים מ-20 ל-50 ועד ה-20 ל-60, לא? הוא עושה סוג של טבלה כזאת, כל יום שעובר הוא עושה איקס. הנה, יש פה שמיניסטים. כל יום שעובר הוא עושה X. אז גם אנחנו היינו צריכים להגיד, בעוד 40 יום חג השבועות, בעוד 39 יום חג השבועות, בעוד 10 יום חג השבועות. איך אנחנו סופרים? 1, 2. מה קשור 1, 2? צריך להיות הפוך. אבל אם אתה סופר כדי להגיע ליעד, אז מה זה מעניין העומר? מעניין אותי חג השבועות. ככה שואל ספר החינוך, ככה שואל ספר החינוך רבו ישראל. כמו שאחד סופר מתי מגיע יום החתונה שלו, מה הוא סופר? היום יום חמישי לשידוך, מה הוא סופר? נשארו לי עוד 20 יום עד החתונה, נשארו לי עוד 19 יום עד החתונה. אגב, תדעו לכם שגם יום ו' בסיוון זה גם חתונה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ומה הייתה, מה הכתובה? אתם יודעים, נוהגים לקרוא כתובה. אתם יודעים מה זה הכתובה? הכתובה זה התורה. מה זה התורה? המחויבות שיש לנו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מחויב לנו. זה הכתובה. לכן נוהגים בחג השבועות לקרוא את נוסח הכתובה. שואל ספר החינוך, אז למה אנחנו סופרים את ספירת העומר מההתחלה לסוף? היו צריכים לספור מהסוף להתחלה. ככה צריך לספור, בעוד 20 יום מגיע חג השבועות, בעוד 19 יום מגיע חג השבועות. כל אחד נהיה פה פוסק. אומר ספר החינוך, אם היינו צריכים להגיד בעוד 49 יום חג השבועות, אנשים היו מתייאשים. לכן אנחנו אומרים ברוך השם, יום אחד לעומר, 2 לעומר, 3 לעומר. כן, ושלא לגרום לאדם יוש. סוד, סוד גדול, אומר פה ספר אחר. אבל אם בייאוש עסקינן, רבותיי, אתם יודעים שרבי נחמן מברסלב ידוע, רבי נחמן מברסלב התעורר הבחור. מה אמר רבי נחמן מברסלב? אין ייאוש בעולם כלל, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, עד יתייאש. רבותיי, לדעתי רבי נחמן מברסלב הגה את הרעיון הגדול הזה מהאיש רבי עקיבא. רבי עקיבא, רבותיו, הוא סמל להתמדה, סמל לאדם שלא משנה מה, תמיד אופטימיות, תמיד עין טובה, תמיד לראות איך אפשר למצא ולגדול ולהתקדם. זה הייתה המגמה וזה הייתה עמדתו של רבי עקיבא, ובוא נוכיח את זה, רבותיי. מי פה מוכן להיכנס פה לפעוטון רינה בגיל 3, אני אכניס אותו, הוא בגיל 40, אני מוכן להכניס אותו עכשיו שמתחיל ללמוד עם כל הילדים בחדר, א' כמץ, א' ב' פתח. רבותי, רבי עקיבא התחילו לצחוק על הבוש, מישו אותו. תחשבו מה זה, בן אדם בן 40 הולך ונכנס והתחיל ללמוד עם הילדים בחדר, איזה בושה. אני הייתי מתייאש אחרי יום אחד. רבותי, רבי עקיבא לא התייאש, יום אחר יום אחר יום עלה ונתעלה, עלה ונתעלה, עד שהגיע למדרגה שהיו לו 24,000 תלמידים. רבותיי, לא 24, אני יודע, בחורי שיבה, 24 תלמידים של רבי עקיבא, ענקי רוח היו, בסדר גודל של רבי מאיר בעל הנס, בסדר גודל של רב שמעון בר יוחאי, תלמידים כאלה היו לו. רבותיי, הגמרא ביבמות סמך בית עמוד בית מספרת שבין תקופת פסח לעצרת מתו לו כל התלמידים שלו. רבותיי, אתם יודעים מה זה מפעל חיים שלם? מפעל חיים, כל ילד, כל בחור, כל תלמיד חכם עם הדרך שלו, עם ההתקדמות שלו, ביום אחד הכל נגוז. רבותיי, זה שבר, זה להתבוטט, זה להתייאש. קם אחרי השבר הגדול הזה, בא לפה, לא יודע, אולי הוא גרי בסדרות, אני לא יודע איפה, אולי סדרות, אולי בר שבע, לא בטוח איפה. שקט, הגיעו לדרום, הגיעו לדרום, וגרד מפה בדרום חמישה תלמידים. שמעתי אחד הגבלים אמר, כנראה לא נכנסו לישיבה. למה לא באו לישיבה? כנראה לא היו מספיק חזקים, לא התקבלו לישיבה. בא רבי שמעון, בא רבי עקיבא, והתחיל ללמוד עם החמישה תלמידים. רבותי, החמישה תלמידים האלה, מהם קמה כל התורה כולה. הלשון של הגמרא, לשון מפחידה. הגמרא אומרת, היה העולם שמם. איזה שממה? שממה רוחנית. העולם היה שמן, חידלון גמור, מתוך החמישה תלמידים. ולפני כן הגמרא שואלת, למה מתו? הגמרא אומרת, לא נהגו כבוד. שמע טוב, לא נהגו כבוד זה בזה, לא נהגו כבוד זה בזה. פרשה קודמת למדנו על רבי עקיבא, שמה היה המוטו שלו? מה היה המוטו של רבי עקיבא? חכם חנוכה, ואהבת לרעך כמוך. אתה מבין? ראש הישיבה שלך, המוטו שלו זה ואהבת לרעך כמוך. זה היה המוטו שלו, זה כנראה בכל שיעור הוא הזכיר את זה. רבותיי, אם ראש הישיבה אצלו ואהבת לרעך כמוך זה המוטו, זה הדרך חיים שלו, בטח בכל כניסה לאיזה שיעור היה כתוב ואהבת לרעך כמוך. אז איך יכול להיות שהתלמידים, סתר, סתר, איך יכול להיות שהתלמידים, התלמידים שלו, לא נהגו כבוד זה בזה? איך יכול להיות דבר כזה? יש לנו כמה תשובות בדבר. תשובה אחת, אנחנו נמצאים בתקופת בית שני. בית המקדש השני נחרב על מה? על שנאת חינם. רבותיי, רבי עקיבא הצליח לרומם את מדרגתם של התלמידים שלו משנאה שהייתה, הייתה שנאת חינם. בית שני לצערנו היה שנאת חינם. מי שלא חושב כמוני, אפיקורס. מין. רבי עקיבא הצליח לרומם את התלמידים שלו משנאת חינם. למה? ללא נהגו כבוד זה בזה. בגלל שהם היו צדיקים, דקדקו איתם יותר. ודרשו מהם מדרגה גבוהה יותר. אבל רבי עקיבא כן הרים אותם. כן רומם אותם. למדרגה גבוהה יותר משנאת חינם. זה פירוש אחד. אבל יש פירוש שאני מאוד אוהב. יש מחשבה כזאת שאדם שמגיע לישיבה, אז אוטומטי כבר הוא נהיה צדיק, ואוטומטי כבר הוא כבר הופך להיות אוהב בריאות, ויש לו מידות טובות, ויש לו רשמה. רבותיי, לא. זה לא שאתה נכנס אוטומטי לישיבה, לא משנה איזה ישיבה. איך שאתה נכנס אוטומטי, נדבקים לך כבר על הרגליים, ספר סילת ישרים, אתה כבר בקיא בו, ואורחו צדיקים, והכל, אתה אוטומטי, אתה כבר נהיה יראה שמיים. לא! יראת שמיים ותיקון מידות, ובין אדם לחברו, אדם צריך לעשות עבודה פרטית, אישית על עצמו. זה לא קורה אוטומטי. אל תחשוב, אני באטמוספירה של ישיבה. אוטומטי זה כבר קורה לי. לא, אדוני. צריך עבודה. צריך עמל. הגאון מבינה כותב שכל עניינו של האדם שבא לעולם זה תיקון המידות. מידת הכעס, מידת הגאווה, מידת הקנאה. צריך לעבוד על זה. זה לא אוטומטי קורה. זה לא אוטומטי. צריך לעבוד על זה. צריך ללמוד על זה. צריך לתקן את זה. רבותיי, זה היסוד שלומדים את תלמידי רבי עקיבא. זה שיש לך ראש ישיבה גדול, זה לא אומר שאתה אוטומטי כבר המידות שלך מתוקנות. לא. המידות של ראש הישיבה שלך מתוקנות. אבל ראש הישיבה שלך גם עבד. גם אתה צריך לעבוד. זה לא קורה אוטומטי. זה הלימוד, וזה הלקח שאפשר ללמוד מהפרשה הגדולה, מהימים הללו של ימי ספירת פלא פלאים. צריך לקבוע חברות המסילת ישרים, לקבוע תיקון המידות. זה לא אוטומט. זה לא נדבק לך לרגל אוטומטי. צריך לזה עמל, צריך לזה עבודה. זה יסוד גדול שלומדים תלמידי רבי עקיבא. יסודו, כמו שהגמרא מספרת על רחל, שכל כך ראתה בו את היסוד, ראתה בו את היסוד, ראתה בו את הטוב הפנימי שלו, ואמרה לו, עם הטוב הפנימי הזה אפשר להגיע למדרגות מאוד גבוהות. לא מתאפק, אני רוצה לשתף אתכם בגמרא. יש פה שס, אין פה שס? שס בעל פה, טוב. גמרא מסכת שבת קכ"ז עמוד ב', תבינו שנקרא את זה מבפנים, שנרגיש טוב את נחוש טוב את הגמרא. הגמרא במסכת שבת, שמע טוב, חכם סתר שליטה, שמע, הגמרא במסכת שבת בדף קכ"ז עמוד ב' מביאה סיפור מבהיל אודות אדם שעבד פה בדרום אצל בעל הבית שלו. ואחרי 3 שנים בא אליו ואמר לו, תן לי בבקשה שכרי, עבדתי 3 שנים, אני רוצה לחזור הביתה למשפחה שלי. יש לך משהו לתת לי? כסף? בעל הבית היה יושב טוב, כמו שאומרים היום אצל החבר'ה. אמר לו, יש לך בשבילי כסף? אמר לו, אין. אמר לו, יש לך בשבילי שדות? אמר לו, אין לי. יש לך בשבילי אולי צאן שאני אמכור? אין לי. כל מה שאמר לו, אמר לו, אין לי, אין לי.
אין לו כי לא היה לו,
אין לו כי... ביבי, אתה אתה רוצה להקדים את המאוחר? לא הבאת לנו שס? אין שס בכל הישיבה, שס! כל היום ספרים, ספרים צבעוניים. איפה השס? אז הגמרא אומרת שאותו עובד הסתובב וחזר לביתו בפחי נפש. זה לשון הגמרא. אחרי שהוא עבד אצלו שלוש שנים, לא כל חודש כמו שפה עובד זה, כמה שהיום רוצה בסוף חודש. אבותי היקרים, עבד אצלו שלוש שנים, לא יום ולא לילה, אמר לו תן לי שכרי, אמר לו אין לי. איזה דף אמרנו? איך אתם זוכרים? יפה, כל הכבוד. קוף זין, יפה. אומרת הגמרא, אחרי שלוש שנים, איפה אתה הולך? אחרי שלוש שנים אמר לו תן לי שכרי, אמר לו תן לי פירות, תן לי קרקע, תן לי אדמה, תן לי כרים וקסתות. אמר לו אין לי. הפשיל פניו בקרקע והלך לביתו בפחי. ככה לשון הגמרא. לאחר הרגל, אחרי שהגיע עבר הרגל, נטל בעל הבית שכרו בידו ואימו מסוי ג' חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה ואחד של מיני מגדים. אבויסאי, אחד של מאכל, אחד של משתה ואחד של מיני מגדים, והלך לו לביתו. ישבו, אכלו, שתו, נתן לו שכרו. שאל אותו הפועל את בעל הבית, יש לי שאלה אליך. תגיד לי, שביקשתי ממך כסף ואתה ענית לי שאין, מה חשדת אותי? ככה שואל בעל הבית את הפועל שלו. שאתה ביקשת ממני כסף ואני אמרתי שאין לי, מה עלה לך בראש? מה עלה במוחו של הפועל כאשר הוא מבקש מהבעל הבית שלו, ירושלמי, מבקש מהבעל הבית שלו את הכסף, ואומר לו אין לי, מיליונר, אין לי, מה אין לך? תעביר מה שיש. אמר לו במה חסדתני, תשמעו מה אומר הפועל, איזה מחשבות עוברות בראשו של פועל ביחס לבעל הבית שלו שמבקש ממנו כסף ואומר לו אין לי. אמר לו במה חשדתני, אמר לו חשבתי שמא פרקמטיה בזול נזדמנה לך, שמא עכשיו קיבלת איזו עסקה טובה ואת הכסף שלך השקעת באותה עסקה. וואו, טוב, הלאה. אמר לו, בשעה שאמרת לי תן לי בהמה, מה חשדת אותי? מה תגיד עכשיו? מה תגיד עכשיו בהמה? אמר לו, אמרתי שמה מוזכרתי ביד אחרים, שמה בהמה לקחת אותה, לתת אותה לסחירות למישהו אחר, אתה לא יכול לקחת אותה כי הבטחת אותה למישהו אחר. בשעה שאמרת לי תן לי קרקע, במה חשדתני? שמה מישהו ביקש ממך אותה לעבודה, לזמן, אוכרת היא ביד אחר. רבותיי, מדובר לא בבן אדם רגיל. מה זה הפועל הזה? על כל פעולה ופעולה הוא אומר לאותו אדון, אני חשבתי שאתה היית צריך את השדה הזאת לצרכים מסוימים. אמר לו, העבודה כך היה. מה פירוש העבודה כך היה? העבודה זה לשון שבועה. אכן באמת כך היה הסיפור. וכשם שדנת אותי לקו זכות, כך המקום ידון אותך לקו זכות. עד לכאן רבותיי הגמרא הזאת. רגע! רבותיי, בגמרא לא מסופר מי הוא זה ואיזה הוא אותו פועל. עד שמגיע רבי מנחם עזריה, מפן הוא מגלה סתרים. הוא אומר לנו, האיש הזה הוא היה רבי עקיבא. זה האיש. לא סתם רחל ראתה בו שהיה צנוע ומעלה, שהיסודות שלו יסודות טובים. הוא מוכן לדון את הבעל הבית שלו אחרי 3 שנים למצוא לו נקודת זכויות. זה לא אדם רגיל. זה לא אדם רגיל. זה היסודות של רבי עקיבא. ואולי זה הבסיס, רבותיי, תדעו לכם, שרבי עקיבא, כתוב שמשה רבנו ראה ברוח הקודש מה עתיד להיות, כן, הקדוש ביקש ממנו, הקדוש ברוך הוא, לראות מה יהיה הלאה. הראה לו את רבי עקיבא. הראה לו את רבי עקיבא. אמר לו, יש לך גדול כזה ואתה נותן תורה על ידי? רבי עקיבא היה בחינת נותן תורה. פלא פלאים היה. אגב, הוא חי בדיוק כמו שחי משה רבנו. כמה חי? 20 שנה. שלמות. אולי רבותיי, אנחנו צריכים לקחת את היסודות הללו כהכנה למתן תורה. חז"ל אומרים שהמצב והבסיס למתן תורה זה ענווה. ענווה היא הבסיס, היא המצע, כדי שנוכל לזכות לתורה. משה רבנו נותן התורה, מה היה? האיש משה ענב מאוד מכל האדם. רבי עקיבא, שהיה מקים את כל התורה שבעל פה, מה היה? צנוע ומעלה. זה תורה שבכתב. רבי עקיבא היה היסוד של התורה שבעל פה. זה המצע, זה הבסיס. על גבי זה, כדברי המהר"ל מפראג, זה הבסיס וזה היסוד, עם זה אפשר להתקדם, עם זה אפשר לגדול, עם זה אפשר להתפתח. בעזרת השם, שבת שלום.